אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים על הקמת המדינה וקצת על התקופה אחרי הקמת המדינה. כשאמרתי שאני רוצה בגלל יום ירושלים להספיק להגיע למלחמת ששת הימים, בסוף לא יכולתי ללמד שבוע שעבר, ואנחנו נשלים השבוע. צריך להבין, כשהקמנו את מדינת ישראל, זו הייתה מדינה אחרת לגמרי ממה שיש לנו היום. הייתה מדינה קטנה בהרבה מובנים. קטנה במקום, בשטח. פעם לפני שנים רצו להראות לנו עד כמה המדינה הייתה קטנה. אז עשו צעדה לכל הרוחב של מדינת ישראל, צעדה לכל הרוחב של מדינת ישראל ממזרח למערב, ליד נתניה. לפני מלחמת ששת הימים הגבול היה איפה שהיום כביש 6 ליד נתניה. אפשר ללכת מאיפה שהיה הגבול עד לים בהליכה קלה בפחות מיום. זה היה כל הרוחב של מדינת ישראל. לא לדבר על מקומות אחרים, פה היה גבול, פה לא רחוק מאיפה שאנחנו יושבים במכון מאיר. המדינה הייתה קטנה מצד השטח, אבל יותר מזה, היא הייתה קטנה מצד הכוחות. הכלכלה הייתה במצב מאוד לא טוב. לא היה כסף. להרבה דברים לא היה כסף. לא, אני מדבר על אחרי הקמת המדינה. מתש"ח, מהקמת המדינה, עד מלחמת ששת הימים. הכלכלה הייתה במצב מאוד לא טוב. לא היה פה כסף, אנשים חיו ברמת חיים נמוכה רובם. גם הצבא לא היה במצב כל כך טוב. מה היה טוב? היה טוב שהייתה לנו מדינה. מי שחי באותו דור, היו בעיקר חלק גדול מאנשים, זכרו את התקופה לפני קום המדינה, שיהודי רצה לברוח מהשואה ולהגיע לארץ ישראל, האנגלים אמרו לו, נו, קצת, כמו שהם קראו סרטיפיקטים, רישיונות עלייה. אחרי קום המדינה, עלו מאות אלפים. אז זה שיש מדינה יהודית, שאנחנו מחליטים אם יהודים עולים, ולא אנגלים, ולא ערבים, ולא אף אחד, זה דבר מצוין. זה נס גדול. אבל המדינה לא הייתה חזקה, היא הייתה חלשה, והיא הייתה קטנה. והדבר הכי גרוע היה שהיו הרבה אנשים שהתרגלו לזה שהמדינה קטנה. סיפר לי אחד הרבנים, דבר לא ראיתי בעצמי, אבל היה לנו ראש ממשלה, ראש הממשלה השני של מדינת ישראל, קראו לו משה שרת. הוא היה אדם חשוב מאוד, היה כל השנים לפני קום המדינה ואחרי קום המדינה היה שר החוץ. ואז כשבן גוריון החליט שהוא רוצה לעשות הפסקה, אז משה שרת היה ראש ממשלה. וכשהוא היה ראש ממשלה, נשיא המדינה קראו לו יצחק בן צבי. ובן צבי היה בן אדם שהגיע לארץ ישראל ובנה הרבה דברים, היו לו ציפיות גדולות מהמדינה. אז יום אחד, מספר משה שרת ביומן שלו, יום אחד נשיא המדינה מבקש להיפגש איתו. טוב, נשיא המדינה מבקש להיפגש, אז כן, קובעים איזה זמן ונפגשים. מה הוא רוצה לדבר? הוא שואל אותו אם יש תוכניות לכבוש את ירושלים. כותב משה שרת לעצמו ביומן, טוב שלא נתנו לבן אדם הזה תפקיד חוץ מנשיא המדינה. הוא בכלל, הוא חולם חלומות, הוא לא ריאלי. מה זה תוכניות לכבוש את ירושלים? לא היו תוכניות לכבוש את ירושלים. כן, אין תוכניות לכבוש את ירושלים. התרגלו לזה שהמדינה קטנה. וזה לא היה סתם קטנה. בתוך ירושלים היו קירות כדי להגן שהחיילים הירדנים לא יוכלו להרוג פה היהודים. היית הולך לסוף רחוב יפו, בום, יש קיר. אין. לכותל לא נתנו להגיע, אבל פי שבהסכמים היה כתוב שיתנו, אבל לא נתנו להגיע לכותל. אז התרגלו לזה. כמעט 20 שנה התרגלו לזה. ואז הקדוש ברוך הוא שינה את המצב. כן? אפילו הרי, זה דבר ידוע, שאפילו בתוך המלחמה, בהתחלה ראו שהמצרים עושים בעיות. אז טוב, אין ברירה, צריך להילחם נגד המצרים. לקח גם 3 שבועות עד שהחליטו לעשות את זה, אבל החליטו, נלחם, ננצח את המצרים. הצליחו הרבה יותר ממה שחשבו. אבל אמרו, עם הירדנים, מה פתאום? אנחנו לא נעשה לירדנים שום דבר. שלחו הודעה למלך ירדן, למלך חוסיין, אם אתה תשב בשקט, גם אנחנו נשב בשקט. אז הקדוש ברוך הוא הכניס לו שטות לראש, הוא האמין לנשיא מצרים שהולכים לנצח, הנשיא מצרים שלח לו הודעה, אנחנו הולכים לנצח, בוא מהר תצטרף, אחרת אתה תפסיד. הוא האמין לו, והצטרף למלחמה והתחיל להפגיז את ירושלים. נפלו פה פגזים, נהרגו אנשים, אזרחים, סתם, הלכו, הכניסו את כולם למקלטים, אבל לא כולם הספיקו, ונפלו פה פגזים. ואין ברירה, חייבים להתחיל להילחם, אחרת הוא יעבוק פה אנשים. אז התחילו להילחם, התחילו להילחם, ונלחמו עוד, ובסוף הממשלה אמרה, טוב, אנחנו יכולים לכבוש את העתיקה, כנראה שאין ברירה. זה מצחיק, אין ברירה, אבל טוב, בסדר. אז כבשו גם את העתיקה, כבשו את כל יהודה ושומרון. לא התכוונו בכלל לפתוח במלחמה נגד ירדן. גם אחרי שהתחילו במלחמה לא התכוונו לכבוש את העיר העתיקה. רק שראו שכבר הצבא הגיע למצב שאפשר לכבוש, אמרו טוב, בסדר, אז אנחנו נכבוש. הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה מתנה. עכשיו המתנה הייתה מאוד מאוד גדולה. ואנחנו עד היום, כן, אמרנו בשרשום יום ירושלים, אמרנו עליה בברכה, כי המתנה הייתה מאוד גדולה, גם ניצרנו ממוות. הערבים היו פורשים לארץ ישראל, הם היו הורגים אותנו. לא אנשים מדינים כאלה, נחמדים, שאמרו, טוב, עכשיו תרימו ידיים ותלכו הביתה. אז ניצרנו ממוות. אבל לא רק ניצלנו ממוות, קיבלנו מתנה שארץ ישראל הייתה הרבה יותר גדולה. ולא רק הרבה יותר גדולה סתם במקום, אלא יש לנו את ירושלים, את הר הבית, את הכותל, את חברון ואת שכם וכל המקומות. וזה נתן גם הרגשה מאוד מאוד מיוחדת. זה גרם להרבה התעלות והרבה שמחה ונתן לאנשים הרגשה אחרת לגמרי. בצדק. אבל עוד נחזור על העניין של ההרגשה. נוסף על זה, זה שינה את כל המצב הכלכלי. לפני מלחמת ששת הימים היה מיתון. היה כל כך קשה מבחינה כלכלית שהיו אנשים שיצאו לחוץ לארץ, עזבו את ארץ ישראל, ירדו מהארץ בגלל המצב הכלכלי. הסתיימה מלחמת ששת הימים, זה הכל המקום שהיה הביא איתו ברכה כלכלית. לא, 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 זה הרבה יותר מוקדם. פעם אחרת תשאל אותי על זה, אני אסביר לך, אבל עכשיו אנחנו מדברים על מצב שאחרי מלחמת ששת הימים הכלכלה מתחילה להתפתח הרבה יותר, יש הרבה יותר יכולת כספית, הצבא כמובן, אחרי שהצבא ניצח כל כך יפה במלחמת ששת הימים, אז הצבא כבר הולך ומתפתח ומרגיש שהוא מסוגל לעשות הרבה יותר דברים. אז קודם כל, המתנה הזאת הייתה מתנה חיובית. הקדוש ברוך הוא כאילו בא ואמר, תראו, עד עכשיו עשיתם את מה שצריך לעשות, הקמתם מדינה, אבל הייתם מדינה קטנה, בקושי הייתם חלשים, עכשיו מתחילים להיות גם כן גדולים ומוצלחים וחזקים, עד המצב של היום, שאנחנו אחת המדינות החזקות ביותר בעולם, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה צבאית. אז זה הצד הראשון של מלחמת ששת הימים, שעליו אנחנו אומרים הרבה מאוד תודה לקדוש ברוך הוא. צריך להבין שיש פה משהו מאוד עמוק ואמיתי. כי להיות בירושלים, מישהו יכול לבוא ולהגיד, טוב, אני רוצה לטייל בירושלים, יפה, אני רוצה להתפלל בכותל, עוד יותר יפה. אבל האמת היא שלהיות בירושלים זה דבר שמשפיע על הנשמה. וכל אחד שנמצא, כל יהודי שנמצא בירושלים, זה משפיע על הנשמה שלו. אבל כשכל עם ישראל נמצא בירושלים, זה משפיע יותר. מה פירוש כל עם ישראל? לא כולם נמצאים בירושלים, כן. אבל ירושלים שייכת לנו. ירושלים נמצאת בשלטון של עם ישראל. זה כמו שהיה בימי דוד המלך, שדוד בהתחלה לא הייתה לו ירושלים. למה לא? כי היא הייתה עדיין בידי היבוסים, בידי אחר כן הגויים שהיו אז עוד נשארו בארץ ישראל. ודוד ידע ששם בירושלים צריך להיות בית המקדש, והוא כבש את ירושלים. וזה כבר אפילו לפני שבונים את בית המקדש. רק שלמה, שדוד לא, בסוף לא בנה את בית המקדש, רק הבן שלו שלמה בנה את בית המקדש. עצם הדבר שירושלים שייכת לעם ישראל, ירושלים נמצאת בשלטון של עם ישראל, זו מעלה רוחנית מאוד מאוד חשובה. זה משפיע על כולנו בנשמה. אז עוד יותר סיבה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, לדעת שאנחנו ביום ירושלים, אנחנו התעלינו והתקדמנו, והכל מאוד יפה. אבל צריך לדעת שאם ההתעלות הרוחנית הזאת, מגיע גם דבר נוסף יותר מסובך. מה זאת אומרת? כשמגיעים עולים במדרגות, מגיעים לרמה יותר גבוהה, רמה רוחנית יותר גבוהה היא גם מחייבת יותר. יש, הנה, בפרשת שבוע כתוב על הלוויים. כתוב בסוף הפרשה שקראנו בשבת שעברה, שהקדוש ברוך הוא אומר, תיזהרו עם הלוויים ממשפחת קהת, שלא ימותו. למה שלא ימות? למה שימותו? מה קורה? כי הם מטפלים בכלים הכי קדושים במקדש. במשכן. ואם הם לא ייזהרו, הם יכולים למות. כמו שהיה סיפור אחר כך, שדוד המלך העביר את ארון הקודש, אז היה מישהו שחשב שארון הקודש עומד ליפול, הלך ונגע בארון הקודש כדי להחזיק אותו, והוא מת במקום. כן, עוזה. למה? כי הוא לא מבין את הקדושה של ארון הקודש. ארון הקודש לא נופל. ארון הקודש יכול לעלות באוויר לבד, הוא לא, בכלל, אין משהו שיפול. אז הוא למעשה זלזל בקדושה של ארון, הוא לא עשה את זה בכוונה רעה, הוא עשה את זה בכוונה טובה. אבל להיות ברמה כזאת של קדושה צריך הרבה יותר זהירות. כלומר, יש מצב שעולים ברמת קדושה, וזה מחייב הרבה יותר. לא תמיד זה מחייב ברמה כזאת שבן אדם יכול למות. אבל כל עלייה במדרגה היא מחייבת. כך גם ירושלים. כשהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לירושלים, זה התקדמות, זה התעלות. אבל התעלות למה? כותב מרן הרב קוק זצ"ל, כשמגיעים לירושלים אי אפשר לדבר בשפה של חול. מה זה שפה של חול? כל הציונות החילונית דיברה במשך עשרות שנים, למעשה אין יותר מעשרות שנים, כמעט 100 שנה, היא דיברה בלשון של חול. מה זה? אנחנו צריכים מקום בטוח לעם ישראל. בחוץ לארץ רודפים אותנו, יש גויים, אנטישמים, וזה מסוכן. אנחנו נקים מדינה משלנו, ויהיה לנו צבא משלנו, אנחנו יכולים להגן על עצמנו. זה לא תורה וקדושה. זה לא מה שנאמר ואתם לפני מתן תורה, עוד מעט נקרא בשבועות, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. להגן על עצמנו מאנטישמים זה לא ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה חול. גם חול צריך, כל אחד מאיתנו צריך בגדים, זה חול, צריך לאכול ולשתות, זה חול. יש 6 ימים בשבוע שהם חול, יש יום השביעי שזה שבת. אבל כשאדם מגיע לשבת, הוא צריך, יש כל מיני דברים שאסור לו לעשות. אסור לו לעשות מלאכה. קדושת שבת לא הולכת יחד עם העבודה ועם כל החול שהיה ב6 ימים. יש דברים שצריך להפסיק אותם. כשמגיעים לירושלים, אם מנסים לדבר רק בשפה של חול, כותב מרן הרב קוק זצ"ל, זה לא עובד, זה לא מצליח. כי אין באמת סיבה להחזיק את ירושלים אם אנחנו רק מחפשים ביטחון. אם מה שאנחנו רוצים, רצית לשאול? כן. זה נכון שיש הלכות באוכל.
כן.
לא, זה לא מדויק מה שאתה אומר. צריך לדעת להבחין. כמו שאנחנו אומרים במוצאי שבת, כל מוצאי שבת אנחנו עושים הבדלה. המבדיל בין קודש לחול. לא חייבים. כי מוצאי שבת אפשר להמשיך בבגדי שבת. אבל בגד, גם בגד שאנחנו לובשים בשבת, הוא עדיין דבר של חול. הוא מכשיר, הוא משתמש לקדושה. אבל הוא לא דבר קדוש. יש דבר שהוא דבר קדוש. ספר תורה הוא דבר קדוש. תפילין, הזכרת, זה דבר קדוש. החולצה שלי היא לא קדושה. משהו קדוש זה משהו שבא מהתורה, משהו שבא מהקדוש ברוך הוא, והתורה לא אומרת לך לאכול. נכון, ודאי, אבל לא הכל באותה צורה. שבת, גם ששת ימים בשבוע, 6 ימים, הקדוש ברוך הוא עשה את העולם ב6 ימים, אבל זה חול. שבת היא קודש. טוב, אז מה ההבדל? הרי זה השם עשה וזה השם עשה. לכן אנחנו אומרים המבדיל בין קודש לחול, צריך להבין את ההבדל. אנחנו ביום רגיל יכולים לעבוד עם השכל שלנו. נכון שיש לנו הלכות, צריך לברך על האוכל, אבל אנחנו לא לוקחים את האוכל. אתה רוצה לדעת מה בריא לאכול. אתה לא הולך לתורה לשאול מה בריא לאכול. יש מי שלמד תזונה, כימיה, יודעים שהאוכל הזה יש בו כך וכך חומרים כימיים, טוב או לא טוב, בריא או לא בריא, כן? זה בשכל שלנו אנחנו מבינים. לכן זה חול. אנחנו רוצים לאכול כי הבטן שלנו רוצה לאכול. זה חול. אבל ללמוד תורה, תורה לא באה מהשכל שלנו, תורה באה רק מהקדוש ברוך הוא. רק מהקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השכל. אבל התורה, אין שכל אנושי בתורה. אנחנו לבד לא יכולים לדעת שצריך להניח תפילין. אנחנו לא יודעים בכלל מה זה תפילין בשכל שלנו. רק מהקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים מה זה תפילין. אותו הדבר שבת. הקדושה של שבת לא אנחנו עושים. הקדוש ברוך הוא עושה. לכן אנחנו מברכים כל פעם, ברוך אתה השם מקדש את שבת. אתה מקדש את השבת. אנחנו לא יכולים לבד לעשות שבת. אנחנו נחליט, יש לנו, אנחנו אנשים עשירים, יש לנו מקום פעמיים בשבוע לשבת. נעשה עוד יום שבת. זה לא עובד. אין עוד יום שבת. אפשר לעשות יום חופש. לא בטוח שזה טוב. אבל אי אפשר לעשות עוד יום שבת. זה הקדוש ברוך הוא עושה. אז מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה קודש. מה שהוא משאיר להרגשה שלנו, לשכל שלנו, לגוף שלנו, בדרך כלל זה חול, ולא קודש. זה, אני אמרתי עכשיו בקיצור, בחמש דקות, זה צריך על זה שיעורים שלמים. אז לכן אני לא רוצה להרחיב מדי, אבל זה גם שייך לנושא, לדברים שאמרתי עכשיו בשיעור. כי ירושלים, מה ההבדל? תעשה את הבירה שלנו בתל אביב. כן? למה תעשה בירושלים? יש לנו היסטוריה בירושלים. מה זה היסטוריה? היסטוריה, אפשר להגיד כך, אפשר להגיד אחרת. אבל ירושלים היא קדושה. יש קדושה בירושלים. וזה דבר שהציונות החילונית לא יכולה להסתדר איתו. נכון, כולם מרגישים, או כמעט כולם. אז כשבאה מלחמת ששת הימים, הגיעו, זה דבר מפורסם, הגיעו הצנחנים לכותל, היו צנחנים שבכלל לא היו דתיים, לא רק לא דתיים, הם היו אנטי דתיים, אבל הם מגיעים לכותל, הם בוכים. מרגישים. אבל למה? שואלים אותם אחר כך, אחרי המלחמה, שאלו אותם למה? לא יודע. לא מבינים. הרגשנו משהו. אז בהתחלה יש הרגשה, וזה מאוד יפה, וכולם מתרגשים, וכולם בוכים, וכולם שמחים. מצוין. ואז מתחילים לחשוב. כשמתחילים לחשוב, כבר יש בעיה. יש מתחילים לחשוב, וזה טוב מאוד. כמה קבוצה שאומרת, אנחנו רוצים את ארץ ישראל השלמה. כל מה שקיבלנו במלחמת ששת הימים, זה שלנו, זה של עם ישראל. והאנשים האלה של ארץ ישראל השלמה, כך קראו לזה, תנועה למען ארץ ישראל השלמה, הם התחילו להתקרב גם לתורה ולמצוות, חלק מהם, זה היה מין לחזור הביתה. אבל היו כאלה שאמרו אחרת, לא, מה פתאום? ירושלים? העיר העתיקה זה של הערבים, זה לא שלנו. אנחנו לא רוצים להילחם על דבר כזה, מה מספיק אנשים מתו. לא רוצים עוד מלחמות. שהערבים ייקחו את ירושלים, אם הם יסכימו לשבת בשקט ולא להילחם, אנחנו ניתן להם את ירושלים. ניתנו לנו להגיע לכותל. יש גם היום אנשים שחושבים כך. זה כבר מתחיל ממלחמת ששת הימים. מה כל מה שיש היום, שיש ויכוח, האם מדינת ישראל צריכה להיות מדינה יהודית שהיא הולכת על פי ההיסטוריה, שעל פי התורה ועל פי ההיסטוריה, וירושלים היא שלנו, וגם אז גם חברון שלנו, וגם שכם שלנו, וכל הדברים האלה, הם יהדות, כי זו מדינה של יהודים, לא מדינה של סתם אנשים שבאו מכל מיני מקומות. או, מה פתאום? אנחנו אנשים מודרניים, אנחנו אוהבים את התרבות המערבית, המודרנית. כל מי שבא לארץ ישראל, הוא יהיה אזרח של מדינת ישראל, אם הוא יהיה בסדר ובשקט, אנחנו ניתן לכולם זכויות, ואם הערבים רוצים את ירושלים, שיקחו את ירושלים. זה ויכוח גם היום. זה מתחיל ממלחמת ששת הימים. כי לפני מלחמת ששת הימים, נכון, הערבים תקפו אותנו גם אז. וגם בתל אביב יש מקומות שהערבים אומרים שזה שלהם. כן? אבל זה היה כאילו רק ויכוח חילוני. נותנים לנו לחיות או לא נותנים לנו לחיות? יש לנו צבא, אנחנו יכולים להתנגד לאנטישמיות. אבל אחרי מלחמת ששת הימים זה כבר לא רק ויכוח חילוני. וזה הקדוש ברוך הוא עושה בכוונה. כמו שבכוונה הוא נתן לנו מתנה ואנחנו אומרים תודה רבה ואומרים הלל ושמחים ביום ירושלים. אבל הוא גם בכוונה אומר, הנה הגיע הזמן שאתם תבינו יותר מה אתם צריכים להיות. כי אתם צריכים בסוף להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה ייקח זמן. כל היהודים שבאו אחרי כל השנים של גלות, ובאו מאירופה או ממקומות אחרים, והם לא מבינים מה זה יהדות, ייקח להם הרבה זמן עד שימדו ועד שיבין. יש כאלה שכבר מתקרבים. פעם לא היה דבר כזה. לפני מלחמת ששת הימים, כמעט לא היו במדינת ישראל בעלי תשובה. היו הרבה שעשו הפוך דווקא. היו הרבה אנשים דתיים שהפסיקו לשמוע מצוות, נהיו חילוניים.
ואיך אתה מסביר את זה שהם לא היו דתיים, למה הם היו פה בארץ?
איך אני מסביר אם הם לא היו, אמרתי את קודם, הרי הציונות בנויה על זה שצריך מדינה יהודית כדי להגן מאנטישמיות. הציונות בנויה על זה באופן גלוי, שהנה עם ישראל הוא מסכן בכל המקומות ועודפים אותו.
אבל אם זה
לא. ההיגיון היה שצריך מקום אחד שהיהודים יוכלו להקים מדינה וצבא ולהגן על עצמם. אז זה לא תורה וזה לא קדושה. זה מדינה חילונית יהודית. זה מה שהרבה מהאנשי הציונות החילונית רצו להקים. מדינה יהודית חילונית. וכיוון שזה מדינה יהודית חילונית, אז גם לא כל כך אכפת להם אם מלמדים יהדות, ואם הבן אדם באמת יהודי או לא, העיקר שהוא יהיה נאמן למדינה. ובאמת, יש כאלה שאומרים, מה אכפת לי? אני יכול לגור בחוץ לארץ. העיקר, יש מדינה יהודית, אז אם יהיו צרות, אז יש לי לאן לברוח. יש היום אפילו באמריקה, יש ארגון של ישראלים שגרים באמריקה. למה? מה? או שאתה ישראלי, או שאתה אמריקאי, תחליט. לא, אני אוהב את ישראל. טוב מאוד. אבל אני לא רוצה לגור בישראל. אז מה זה נקרא שאת אוהבת ישראל? אני אוהב את זה, אני אוהב את הפלאפל, אני אוהב את השירים. לא, באמת הוא אוהב את זה שיש מדינה יהודית. אבל הוא לא מרגיש שצריך להיות במדינה יהודית. מה הילדים שלהם לומדים? הילדים של הישראלים האלה. הם לומדים בבית ספר שם, הם לא מבינים מה זה להיות יהודי. מי שגר במדינת ישראל עוד איכשהו, אבל מי שגר בחוץ לארץ. אם הוא לא יומד בבית ספר דתי, אז הוא לא יודע מה זה להיות יהודי בכלל. אז יש הרבה מאוד, היו ויש הרבה מאוד יהודים כאלה. אז עם ישראל יצטרך לאט לאט להבין שהוא צריך להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. איך מבינים דבר כזה? אז זה עיקרון שדיברנו עליו בעבר בשיעורים האלה על ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו לאט לאט. כמו שכתוב, כשיצאנו ממצרים, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, למה לא? זה הדרך הכי קרובה. לצאת ממצרים דרך ארץ פלישתים, פירוש הדבר ללכת על חוף הים, על חוף הים התיכון. זאת הדרך הכי קצרה, הכי נוחה, כך כולם היו, כל הדורות היו נוסעים ממצרים לארץ ישראל ככה. למה לא? כי היו שם פלישתים. וכתוב בפסוק, פן ינחם העם באותה מלחמה ושבו מצרים. אנשים שהיו עבדים לא יודעים להילחם. לא רק לא יודעים להילחם טכנית, קשה להם להילחם. הם רגילים כל פעם שמגיע אדון מפקד להוריד את הראש והם מפחדים ממנו. אדם כזה לא יכול להילחם נפשית. אז הם יברחו חזרה למצרים. אז מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות? נס? הקדוש ברוך הוא לא עושה נס לדבר כזה. הוא לא משנה אותנו דרך נס. הוא משנה אותנו דרך המציאות. קודם הוא לוקח אותנו לאמצע מדבר סיני. ואז קורה דבר מעניין. הפסוק הזה שאמרתי, שהזכרתי, הוא בהתחלת פרשת בשלח. בסוף פרשת בשלח מגיע המלאק. מה פתאום מגיע המלאק? לא עשינו לו כלום, נכון? הוא נגד עם ישראל, הוא רוצה להילחם נגדנו. אז נלחמים. מה פרש נלחמים? אין ברירה. חייבים להילחם, טוב? אז מתחילים ללמוד איך להילחם. אבל הקדוש ברוך הוא לא עשה לנו נס. הוא מלמד אותנו דרך המציאות. וזה אפילו ביציאת מצרים, שהיא מלאה ניסים, והכל, כן, היו את כל המכות, וקריאת ים סוף, וכל מה שהיה. היום, בכלל, כל הגאולה היא חינוך שהקדוש ברוך הוא מחנך אותו. אנחנו למשל להילחם למדנו, לקח לנו עשרות שנים ללמוד להילחם. קודם היה בזמן הטורקים, לא היה לנו צבא, אבל התחילו שמירות וזה. אחר כך הגיע המנדט האנגלי, חשבנו שהאנגלים יגנו עלינו, ראינו שהם לא מגינים עלינו. אז התחילו להגן את ארגון ההגנה, ולאט לאט למדו יותר ויותר להילחם. קודם הגנה סטטית, שומרים בתוך היישוב, אחר כך למדנו לצאת החוצה, אחר כך קבוצות יותר גדולות, הקימו את הפלמ"ח, אחר כך מלחמת העצמאות, בכלל צריך להקים צבא. כל הזמן לומדים יותר ויותר. למה אנחנו לומדים? כי המציאות מכריחה אותנו ללמוד. כך הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. דבר מאוד מיוחד, צריך להבין את זה. אנחנו בעצמנו לא תמיד יודעים מה אנחנו לומדים. הנה, עכשיו שנתיים, היה לנו קורונה. קורונה לא נגמרה. אנשים חושבים שהיא נגמרה, היא לא נגמרה בכלל. היא יותר קלה עכשיו, אבל היא לא נגמרה. אבל היא מלמדת אותנו כל מיני דברים. אנחנו עוד לא יודעים מה היא מלמדת. זה אי אפשר להבין תמיד את מה שהקדוש ברוך הוא עושה מיד. תמיד, רק אחרי 40 שנה אתה מסתכל אחורנית, אתה אומר, אני פעם הייתי כזה, ועכשיו אני בן אדם אחר. איך זה קרה? כי הקדוש ברוך הוא עשה לי משהו. אבל אז לא הבנתי. אנחנו אולי עוד 40 שנה נבין מה הקורונה עשתה לנו. מי שחכם יכול גם עכשיו ללמוד דברים מהקורונה. כן? יש דברים שאפשר ללמוד, להיות יותר צנוע וכל מיני דברים, לא צריך לעשות, זה, אבל אנשים לא מספיק לומדים את זה. על כל פנים, כך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל. להגיע לממלכת כהנים וגוי קדוש בסוף, אנחנו נגיע. נקרא את זה בתורה כן, בעוד כמה ימים, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה זה. כדי להגיע לזה צריך ללמוד הרבה שנים, אבל גם צריך לשנות את האישיות. צריך שכל עם ישראל ילמד את זה. אז ככה הקדוש ברוך הוא מקדם אותנו בדברים כמו מלחמת ששת הימים, שבאמת הקדוש ברוך הוא גם מצד אחד נתן לנו מתנה יפה וחיזק אותנו והכל היה הרבה יותר טוב אחר כך, אבל הוא גם משנה לנו את המציאות כך שאנשים צריכים להחליט למה אתה יושב בארץ ישראל. אתה לא יודע? אז יש, תהיה לך בעיה? כמו שקורה עכשיו, יש עכשיו חלקים גדולים של הממשלה לצערנו לא יודעים למה הם יושבים בארץ ישראל. אז הערבים תוקפים אותנו יותר. הערבים מרגישים את זה. מרגישים שאנחנו לא, אם אנחנו לא מספיק בטוחים בעצמנו, והנה הם באים ואומרים, טוב, אז היהודים לא יתנגדו, אז אנחנו נתפוס. בשביל זה הערבים נמצאים פה, כדי להזכיר לנו מי אנחנו. זה תמיד ככה. אם אנחנו מתנהגים נכון, אז הערבים יושבים יותר בשקט. אם אנחנו מתנהגים לא נכון, אם אנחנו בחולשה, אז הערבים מתגברים עד שאנחנו נבין שאי אפשר להסתדר ככה, אי אפשר לחיות ככה. זה לא מצב שמוכנים לסבול. אבל למה? זה צריך לגלות את הלמה, את הקדושה ואת ההבנה ואת כל המשמעות של מה זה באמת להיות מדינה יהודית. אז מאז מלחמת ששת הימים אנחנו מתחילים ללמוד מהי מדינה יהודית, ללמוד בדרך הקשה. יש כאלה שלמדו יפה כבר בהתחלה, אמרו הנה ארץ ישראל שלנו על פי התורה ואנחנו נמשיך ככה, וברוך השם גם אלה יש, גם למי שמבין את זה יש גם עוד הרבה מה ללמוד, אבל יש כאלה שלומדים בדרך הקשה, שאומרים לא, ניתן לערבים את כל הדברים האלה ושישאירו אותנו בשקט, והם צריכים ללמוד בצורה מאוד קשה, כמו שהיה, אנחנו יודעים בשנים האחרונות, כן, עזבנו את עזה, אז קיבלנו טילים. לפני שעזבנו את עזה לא היו טילים כאלה. אז אם אנחנו עוזבים חלקים מארץ ישראל, זה לא משפר לנו את המצב. אבל צריך להבין את זה, וזה לא קל להבין. לכן עוד פעם עושים את אותה טעות, ושוב את אותה טעות, ומחפשים פתרונות צדדיים, ודרכים לעקוף, ודרכים לפתור את הבעיה בצורה חילונית. אבל זה לא יעזור, כי אין לזה פתרון כזה. הקדוש ברוך הוא דואג לזה שאין לזה פתרון. לאט לאט אנשים מבינים. הפתרון הוא לדעת שארץ ישראל היא שלנו, כי אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואם אנחנו נחזיק בארץ ישראל כמו שצריך, זה יהיה טוב לכולם, גם לערבים וגם לעולם כולו. אבל אנחנו לא יכולים לתת להם לשקר. הם היום משקרים, אומרים ארץ ישראל שלהם, אין עם פלסטיני. ואין מדינת פלסטין, אף פעם לא הייתה. ואסור לתת להם לשקר. זה לא נכון, לא על פי התורה וגם לא על פי, לא מבחינה אנושית. הם רק מקלקלים לעצמם. כמה שנותנים להם יותר, אז הם חיים פחות טוב. נתנו להם רשות פלסטינאית, אבל זה טוב להם? מה פתאום? הערבים שחיים ברשות הפלסטינאית יש להם רמת חיים הרבה יותר נמוכה ממה שיש במדינת ישראל. יש גם ערבים עשירים, נכון, אבל יש גם הרבה שחיתות. אלה שעומדים בראש הרשות הפלסטינאית יש להם חשבונות בנק שמנים בשוויץ או באיזה מקום שהם שמים את הכסף. זה לא לטובת כל התושבים. אז יש בודדים שמרוויחים מזה, לא זה אנחנו מדברים. אם באמת היינו מכניסים את יהודה ושומרון למדינת ישראל ומשאירים שם רק את הערבים שמוכנים להיות נאמנים למדינת ישראל, כולם היו מרוויחים מזה. כמו שכן, יש לנו דוגמאות גם לידינו. אנגליה וצרפת הקימו אחרי מלחמת העולם הראשונה כל מיני מדינות פיקטיביות פה באזור. לבנון היא מדינה פיקטיבית, סוריה היא מדינה פיקטיבית, ירדן היא מדינה פיקטיבית. תראו מה קורה בסוריה. סוריה זה לא עם. אין עם סורי. מדינה פיקטיבית, פירוש הדבר, מדינה אמיתית היא מדינה של עם. יש לך עם, לעם יש מדינה. אבל אין עם סורי. יש שם שבטים, שבטים, כל מיני חלקים. ולכן עכשיו היה מלחמת האזרחים שם, וברחו משם מיליונים, ונהרגו שם המון. למה? כי לא אכפה, הם לא... זה לא עם אחד שהם אוהבים אחד את השני. זה מדינה פיקטיבית, כי זה באמת חלק מארץ ישראל, אז בכלל לא צריכה להיות שם מדינה אחרת. חלק גדול מסוריה זה ארץ ישראל, כן? כן? ואותו דבר לגבי ירדן ולבנון, זה המדינות האלה, יש גם במקומות אחרים בעולם מדינות פיקטיביות. כי האירופאים, כשהם רצו לעזוב, הם עשו כל מיני גבולות לפי מה שהיה נוח להם. וזה לא באמת. אין שם באמת עם שיש לו מדינה כזאת. אבל קל וחומר בתוך השטח של עכשיו של מדינת ישראל, אם אנחנו היינו עושים את הדברים כמו שצריך, אז אנשים לא היו סובלים. לא היה קורה מה שקורה בסוריה שנהרגו שם המונים. אז אנחנו צריכים לאט לאט ללמוד איך באמת להיות עצמנו, איך לחיות על פי התורה. איך לבנות את הדברים כמו שצריך על פי התורה ועל פי המוסר ועל פי האמת. כשמשקרים זה לא עוזר. אנשים חושבים ששקר, אז נרגיע את הדברים, יהיה בסדר, הכל יהיה שקט. זה לא נכון. כשמשקרים בסוף, הדברים נהיים הרבה יותר גרועים מאשר אם היו הולכים על פי האמת. נשמע, כן, אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש, מה אתם גבתנים כאלה? אבל זאת האמת. ולעומת זאת, זה שהערבים אומרים, אנחנו עם פלסטיני, זה שקר. והשקר הזה הוא רק מזיק. הוא מזיק להם, הוא מזיק גם לנו בסוף. ולכן אנחנו צריכים ללמוד לחיות לפי האמת. וזה מה שכל זה מתחיל, כפי שאמרתי, במלחמת ששת הימים, כשאנחנו חוזרים לירושלים, כמו שכותב הרב, אי אפשר בירושלים להמשיך בצורה של חול. בכל ההסברים שהיו בלי התורה ובלי הקדושה, מאז זה כבר לא מסתדר, אבל זה לא כאיזה עניין של תהליך של הרבה מאוד שנים. הרב קוק זה צו. כן. בסדר, אז זה בקיצור על מלחמת ששת הימים. בעזרת השם, בשיעורים הבאים אנחנו נמשיך להרחיב. אמרתי, אני רציתי בקיצור להגיע מקום המדינה של יום העצמאות עד מלחמת ששת הימים לכבוד יום ירושלים. אבל אנחנו נמשיך בהרחבות מסביב לכל העניינים האלה בשיעורים הבאים בעזרת השם. בינתיים השלמתי לפחות את החוב של מלחמת ששת הימים משבוע שעבר, אז אנחנו נסתפק בזה להיום. גם קצת מתן תורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה גם כן חשוב מאוד. אז עד כאן להיום, תודה רבה.